הכל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה רב העיר אלעד
שלום לכל המאזינים. השבוע פרשת תזריע מצורע, נדבר על אחת הנקודות החשובות והמודגשות ביותר בפרשה, מה גם שהם אחד מהיסודות הגדולות של החברה כדי לשמור על אחדות כלל ישראל. פרשת השבוע כותבת התורה בעניין המצורע, וידבר השם אל משה ואל אהרון למור. אדם כי יהיה בעור בשרו שאת, או ספחת, או בהרת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. ואז מה קורה? מצווה אותנו התורה, וידבר השם אל משה למור, זאת תהיה תורת המצורע. ביום טהרתו, ביום השביעי, יגלח את כל שערו, את ראשו, ואת זקנו, ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכולי. ובנוסף לכך, כותבת התורה, והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה, ותמה תמה יקרא, יקרא. כל ימי אשר הנגע בו יתמה תמהו, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. בפסוקים אלו, התורה מדגישה שלושה נקודות ייחודיות להנהגת המצורע, שהתורה מתייחסת אליו בחומרה רבה. בראש ובראשונה, התורה אומרת לנו במה נקרא מצורע. אם יש בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת, ועל זה מביא רבנו בחיי את דברי חז"ל, את המשנה, אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת, ארבע מראות נגעין הן, שאת ותולדתה, בהרת ותולדתה, בהרת עזה כשלג, שנייה לה כסיד האחל, שאת כצמר הלבן, שנייה לה כקרום בצע, וגוון ארבעתן לבן, והלובן הזה, זה למעלה מזה במדרגה. דבר ראשון, התורה אומרת לנו, מה המושג של צרעת שאדם מקבל, זה כאשר עורו מצטרע בצבע לבן. ישנם דרגות בלובן, ולהם קוראים שאת, ספחת, בהרת, דרגות. כך התורה מלמדת אותן. דבר שני, התורה אומרת, כדי לטהר את המצורע, צריך לגלח את כל שערו. וזה מדובר על משהו אחר, או רק כוונה על דבר מסוים, אלא כל שיער ראשו, כמו שהתורה מדגישה, שיער ראשו, זקנו, גבות עיניו, ומוסיפה ואת כל שיערו. ללמדנו פשוט להפוך את כל גופו של האדם לחתיכת בשר. אין בו סממן של שיער. דבר שלישי, התורה מצווה שהמצורע כל עוד הצרעת מקוננת בגופו, יצטרך לשבת עם בגדיו פרומים, ראשו פרוע, ועל שפם יעתה, ותמי תמי יקרא. כל מי שיתקרב אליו, הוא צריך לקרוא לו שהוא תמי, שלא יתקרב להיות בחברתו. ובדד יישב מחוץ למחנה מושבו. והשאלה נשאלת. דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין, מדוע הצרעת היא מתבטא בצבע הלבן. הרי כידוע שאחד הדברים שמבטאים את סמלי הטהרה והקדושה, זהו לבן. אנחנו מוצאים את זה קודם כל בפסוק בישעיהו פרק א' פסוק י"ח, לכונה ונבחיך יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה כצמר יהיו. וכבר הרי מבואר בחזל ביום הכיפורים, שהיו תולים את לשון הזהורית על השעיר, וחלק ממנו בעזרה, והסימן המובהק לכפרת אבונותיהם של ישראל, כאשר הלשון הזהורית שהיא אדומה, הופכת ללבן. כי הלבן מסמל על טוהר, על טהרה, על קדושה, על מחילת האבונות. ואם כן, מדוע כאן מצאה לנכון התורה, שדווקא הצבע הלבן, הוא מסמל את המצורע ואת הצרעת. זאת ועוד, אנחנו צריכים להבין קצת ולהתבונן, מדוע התורה מחייבת את המצורע, כדי להיטהר, הוא נזקק לגלח את כל שיער ראשו, גבות עיניו, זקנו, כל גופו, ממש להפוך אותו קרחת, חתיכת בשר ממש. זה דבר הרי מוזר, תחשבו, כאשר בן אדם למשל כבר בגיל מבוגר, וכבר יש לו זקן, מראה פנים, פתאום אחרי לשון הרע אחד, מקבל את הצרעת, ובאותה צרעת צריכים לגלח אותו כולו. הרי זה דבר שאין לתאר ולשאר איזה ביזיון האדם יוכל לעמוד לאחר מכן בפני ציבור, לצאת לרחוב, וכן על זה הדרך. מדוע ולמה התורה הצריכה כזו טהרה? זאת ועוד, מדוע התורה מחייבת את המצורע, תמי תמי יקרא, לשבת מבודד, ולשבת מחוץ למחנה, להיות מבודד, מה עניינו של הדבר לצרעת. אולם, כדי שנבין את כל השאלות האלה ונבין את רצון התורה, כיוון שחזל מלמדים אותנו באבות דרבי נתן בפרק ט', רבי שמעון אומר, על מספרי לשון הרע נגעים באים עליהם. כל המושג של הצרעת זה בא לא מתוך מחלה, מתוך חולי, מתוך זיהום, אלא זהו מחלה נפשית. כשבן אדם מדבר לשון הרע, הקדוש ברוך הוא היה מוציא באותו אדם את הצרעת על גופו. ומה ראיה כותב באבות דרבי נתן? שככה מצינו אצל אהרון ומרים, כאשר דיברו באחיהם משה רבנו, מה קרה אחר כך? פתאום מרים נהייתה מצורעת, ללמדנו שזהו הסימן והענישה לאדם שמדבר לשון הרע, כאשר הוא מצטרע. וכן מצאנו, בדומה לכך, גם אצל גחזי, שסיפר לשון הרע על רבו, לכן הוא גם מצטרע. ללמדנו שלשון הרע, מביא בעקבות הסיפור את הצרעת על גופו. וככה מבואר בגמרא בערכין ודף תדווה עמוד ב' שאמר רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו שנאמר, מלשיני בסתר ראהו אותו עצמית. ללמדנו שהצרעת זהו נגע, זהו סימפטום של האדם שמספר לשון הרע. זהו קודם כל שנבין את כל עניין הצרעת, מדוע בכלל התורה מצווה אותנו על הצרעת, מהיכן זה נובע ועל מה זה בא. ועכשיו נבין למה בעצם התורה כל כך מתייחסת לעניין של לשון הרע. דבר ראשון, אנחנו לומדים על חומרת הנושא של לשון הרע. כותב באבות דרבי נתן בפרק ט', 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא, ולא נענשו, אלא על לשון הרע. זאת אומרת, כל הניסיונות שניסו דור המדבר את הקדוש ברוך הוא, לא נענשו, אלא בחטא המרגלים שדיברו לשון הרע על הארץ. לרבי ירחין ודף תדווה ומודבט כותבת, תנה דבר רבי ישמעאל, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד 3 עבירות, עבודת כוכבים, וגילוי העריות ושפיכות דמים. זאת אומרת, ללמדנו כמה חמור סיפור אחד של לשון הרע, שקול כנגד 3 העבירות החמורות של התורה, שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור. זהו חומרתו. אבל יתרה מכך, מוסיף לנו החפץ חיים בהלכות לשון הרע, עד כמה העוון הזה של לשון הרע חמור. בסיפור אחד אדם יכול לעבור על 17 לווים ועל 14 עשים ו3 עירורים. סך הכל 34 כמניין דל. אמרתי רמז לדבר, אשרי המשכיל אל דל ביום רעה ימלטהו השם. אשרי מי שמשכיל לשמור את עצמו מהדל העבירות שנמצאים במעשה אחד, בסיפור אחד, אז הוא זוכה שביום רעה ימלטהו השם. על חומרת העוון של לשון הרע שלא מצאנו לה אח ורע בכל עבירות התורה, שכל כך הרבה איסורים במעשה אחד עוברים. אלא יתרה מכך, כותב בספר המגיד משרים בפרשת ויקהל במהדורה קמה, אומר המגיד למרן הבית יוסף, כאשר קמו עליו כל מיני חולקים, וזה מגיד, וגם בעניין הקמות אשר קמו נגדך, אין להרהר, כי אם לא יזיקוך אלא הועילו. כי מי שאומר לשון הרע על חברו, מנקין לו מזכויותיו ונותנים את זה לחברו. הוא אמת ויציב, ואילו הויד בננה שדה, הבו חדאין כתשמעין דאמרי ביש מנהון, כאילו יהווה לון מתנת כסף או זהב. באורם של הדברים, המגיד אמר למרן הבית יוסף, למרות שיש קמים נגדך ומדברים עליך, תדע לך, מה שאומרים חזל, שכשאדם מדבר על חברו לשון הרע, מנקים לו מזכויותיו, מעבירים את הזכויות שלו, לאותו אחד שהוא דיבר עליו, ומצד שני לוקחים את העבירות של זה שדיבר עליו, ומעבירים לזה שמדבר לשון הרע, אז היה בן אדם רוקד משמחה כשמדברים עליו, כאילו הביא לו מתנת כסף וזהב. וככה הדברים מפורשים בחובת הלבבות, בשער וב, שער הכניעה, בפרק זין, כותב שמה, כבר נאמר על אחד מן החסידים, שזכרו אותו לרע, דיברו עליו רע, וכיוון שהוא שמע את הדברים, שלח למדבר בו כלי מלא מזמרת ארצו, וכתב אליו מכתב ברכה, הגיעני ששלחת לי מנחה מזכויותיך, ולכן אני שולח לך מתנה כנגד את הסלסלה של הפירות האלה. ואמר אחד מן החסידים, הרבה בני אדם יבואו ליום הדין, ליום החשבון, לעתיד לבוא, וכשמראים להם מעשיים ימצאו בספר זכויותם, זכויות שלא עשו אותם, ויגידו, אני לא עשיתי, מאיפה יש לי את הזכויות האלה? אתה הקמת מוסדות, אני אף פעם לא הייתי קשור למוסדות. התשובה היא, אומרים לו, יש מישהו שדיבר, שהוא הקים מוסדות, אבל הוא דיבר עליך לשון הרע. יש מישהו שזיכה את הרבים, אבל הוא דיבר עליך לשון הרע. כל הזכויות שלו עברו אליך, וזה הזכויות שלך. מצד שני, אותו אחד שדיבר לשון הרע, אומר החובת לבבות, הוא יעלה למעלה, ויתחילו להגיד לו כך וכך חובות יש לך. אתה היית, עשית, נכשלת ביסורי עריות, מאכלות אסורות, הוא לא מבין, הוא אומר, אף פעם בחיים שלי לא. אומרים לו, אתה דיברת על אותו אחד שכן עשה את העבירות האלה, והעבירו לך אותם אליך. זאת אומרת, יש דבר נדיר שאין בשום עבירה בתורה, שכשאדם נכשל בסיפור אחד של לשון הרע, הוא מאבד את עולמו, מאבד את כל זכויותיו, את כל מה שעמל ויגע במשך השנים, הכל הולך לתמיון, וכאילו מתחיל מחדש את החיים, רחמנא ליצלן. ולא רק זה, אלא הוא מקבל גם את העבירות של השני. דבר שלא נאמר בשום עבירה. ולא רק זה. כותב הזוהר הקדוש בפרשת שמיני, כותב בדף א' עמוד ב', רבי יוסי פתח ואמר, מה שכתוב בקהלת בפרק ו', כל עמל האדם לפיו. אומר, מה פירוש דברי שלמה המלך? כמה עמוקים כוונתו לעתיד לבוא. כשבן אדם יעמוד לדין, אז אומר רבי יוסי, כל ההוא דינה וכל מה ידי סביל בהו עלמה ונקמין מיני נקמתה דה עלמה, לפיו, בגין פיו דה לא נתיר. כל העונש שהוא יקבל, זה הכל בגלל חטא הלשון. ללמדנו חומרתו, וככה מביא באמת המנורת המאור, בפרק י' ח' בלשון הרע, אז הוא כותב, כל האיסורים הבאים על האדם אינם אלא בשביל שסיפר לשון הרע בפיו. כמה חמור העניין של הלשון הרע. כמה קשה הנושא של לשון הרע. יתרה מכך, מביא השלה הקדוש בשער האותיות עוד שין, בסעיף קטן ח' בשתיקה, הוא כותב, והנה לדיבור של העבירה אין ערך ואין שיעור לעונשו. שאדם שמדבר לשון הרע, זה אחד מארבע כיתות שאינם רואות ומקבלות פני השכינה. כת מספרי לשון הרע. בנוסף לכך, כותב השלה הקדוש דבר נורא והיום. עוד ידוע, ידע המתמה פיו ולשונו בתומת הדיבור, מאחת מהנה שהוזכרו, אז כל דברי התורה ותפילותיו כולם נטמעו, ומחוץ למחנה מושבה. ועד הרבה מקבל עונש. ככה כותב השלה הקדוש. כי בפה שמדבר בדברי תורה, אין ראוי לדבר עוד. כותב כי הוא מביא דורון חשוב למלך, ונותן הדורון בכלי מלא צועה. הנה מתקצף עליו המלך בכפליים. זאת אומרת, כאשר בן אדם בפה שלו מדבר לשון הרע, הרי הפה הזה הוא הכלי המכשיר, הדיבור של האדם. בו הוא מתפלל, בו הוא לומד, בו הוא עושה כל דבר שבקדושה. ומה קורה? הרי כאשר באותו פה דיבר פעם אחת לשון הרע, הוא טימא אותו, הוא לכלך אותו. ועם אותו כלי הוא רוצה להגיש מנחה לשם, באותו כלי מלא צועה הוא רוצה להתפלל, ללמוד, ושזה יתקבל לפני בורא עולם. הרי פיו עכשיו נמשל לכלי של צועה. האם ייתכן שבן אדם יביא מתנה למלך הכי יוקרתית, אבל לשים את זה בסיר של צועה ויגיש לו, וכי המלך יקבל את זה? הרי הוא יעניש אותו בכפליים על מעשיו, שהוא מבזה את המלך. כך דומה אדם שמספר לשון הרע, ועומד בתפילה, או לומד תורה לפני בורא עולם. כך כותב השלה הקדוש. עד כמה אדם צריך להתבונן, מה כל כך הקושי בלשון הרע, עד כדי כך שכותב הירושלמי בברכות פרק א' הלכה ב', אמר רב לוי בשם רבי שמעון בר יוחאי, אילו הבינה על תורה דסיני בעינה שני פיות, הייתי מבקש מהקדוש הוא שברה לבן אדם שני פיות, למה? איך ייתכן שבאותו פה יתפלל וילמד, ובאותו פה גם יעסוק בדברים אחרים, דברי חולין? אבל חזר בו רבי שמעון בר יוחאי ואמר, אם בפה אחד הוא נכשל, אם היה לו שתיים, מי יודע איזה כשלים היה מגיע האדם. לכן חובתו של האדם לדעת עד כמה דיבור של לשון הרע מקלקל, מחעיר את פיו בצורה כזאת שאין אפשרות אחר כך לעמוד בתפילה. כל הלימוד שלו פגום. וכבר אמר שלמה המלך, שוחר טוב יבקש רצון במשלי פרק י' פסוק כ' ז', ודורש רעה תבואהו. אומר המדרש, על משלה, כותב על הפסוק הזה, שוחר טוב יבקש רצון, אם ראית אדם שהוא מדבר טוב על חברו, מלאכי השרת מדברים עליו טוב לפני הקדוש ברוך הוא. ודורש רעה תבואו, אם ראית אדם שהוא מדבר רעה על חברו, מלאכי השרת מדברים עליו רעות לפני הקדוש ברוך הוא. והביא את זה בספר החסידים סימן תרלג. זאת אומרת, שבעצם אדם כשמדבר לשון הרע, הוא מעורר כתרוג על עצמו. שבאותו זמן גם מלאכים בשמיים מקטרגים עליו, מדברים עליו רע, מבליטים את כל הפגמים שיש בו, את הלשון הרע, את כל הרוע שהוא עושה בכל חייו. מוריי ורבותיי, אחרי כל הדברים האלה, אנחנו מבינים כמה חמור עוון לשון הרע. מאוד. אין לתאר ולשער. עכשיו נוכל להתחיל להבין קצת את שלושת הנקודות שהתורה מייחדת בעניין של המצורע. ראשית, אמרנו למה הלשון הרע מסתמן דווקא במראות לבן. כיוון שהחטא הזה הוא קל בעיני בני אדם. כיוון שהלשון הרע, הגדר שלו, זה כשאדם מספר סיפור אמיתי על חברו שכך היה. וזה נקרא לשון הרע. כי לספר שקר זה לא לשון הרע, זה כבר מוציא שם רע. ואז מה שקורה, היות ובן אדם מדבר אמת, הוא מרגיש שהוא בעצם הוא עושה הכל בצדק. הוא רוצה להגיד את האמת, לספר את האמת, כי חברו באמת ככה. האדם רואה את זה כדבר לבן, כדבר טהור, כדבר צודק, כדבר ישר. אומרת לנו התורה, הסימן לכך, שאותו מראה לבן, אין תמה כמותו, אין חמור ממנו, שעובר 17 לבין דל איסורים, בבת אחת, מאבד את כל זכויותיו ומקבל את כל עוונות חברו. אדם מעורר את הכתרוג על עצמו. כל הענישה זה על הפה. אין תפילותיו מתקבלות. עומד ומתפלל והתפילות האלה נשלחות החוצה, לא מתקרבות לכיסא הכבוד. כיוון שמה שנראה לך לבן, הוא תמה. ככה צריך האדם להסתכל על העניין של הלשון הרע. זאת ועוד. התורה מצווה אותנו לגלח את כל שערו. ממש להיות חתיכת בשר. למה? כדי שבן אדם יפנים, כשמדבר לשון הרע, הוא הופך להיות כתינוק בן יומו. כל מה שיגע, כל מה שעמל, כל מה שהתפלל, כל מה שעשה מצוות, כל מה שלמד תורה, כל מה שעשה צדקות וחסד, הכל הוא איבד. הכל נאבד ממנו. הכל עובר לחברו שסיפר עליו. הוא הופך להיות ערום ועריה כתינוק בן יומו. ואת זה מסמלת לנו התורה שהאדם יחוש את זה. מגלחים לו את כל שערו. שהיום יבינו כל אחד שיראה אותו. וגם הוא יראה את עצמו. היום הוא מתחיל את החיים מחדש. יגיע למסקנה מה חומרתו של הלשון הרע. והדבר השלישי, התורה מצווה אותנו שמחוץ למחנה יישאה. ויהיה מבודד. כיוון שכל העניין של הלשון הרע, הדבר הזה מביא לפירוד הלבבות. כל סיפור של לשון הרע גורם רחמנא ליצלן לשנאת אחים, למחלוקת. והדבר הזה הוא בעצם האסון הגדול ביותר. כי כלל ישראל הוא נשמה אחת, הוא גוף אחד. ואין שלמות לכלל ישראל אם לא כולם כאיש אחד בלב אחד. כי איש את רעהו משלים את חברו במעשיו הטובים. וכאשר חס וחלילה נוצר פירוד הלבבות, שנאת אחים, הרי הוא גורם פגם לכלל ישראל. הוא פוגם את התכלית של הבריאה. וכבר ידוע דברי הירושלמי במסכת נדרים פרק ת' הלכה ד', על הפסוק הזה לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך. שאמר רבי עקיבא זה הוא כלל גדול בתורה. וכבר קדם לזה אליהו הנביא, בתנא דבי אליהו רבה בפרשה כ"ו, שכך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, כלום חיסרתי לכם? מה אני מבקש מכם? האיני מבקש אלא, אלא, כדי שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות דעות פרק ו' הלכה ג', מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו ולכבד וכו'. נמצא שבעצם כשבן אדם מספר לשון הרע, מאבד את כל התכליתו בעולמו. זה היסוד, היסודות של עבודת השם, של קיום עם ישראל, של שלמות עם ישראל, זהו אחדותם ואהבת כלל ישראל. וכשבן אדם מדבר לשון הרע, גורם פירוד הלבבות, שנאת אחים. ואפילו סיפור הכי קטן, כמו שמסופר על החפץ חיים, מסופר, מובא ב... ככה כותב הרב הגאון, הרב שבדרון, זכרונו צדיק וברכה, בספרו שעל אביך ויגדך, חלק בית עמוד ממה, הוא מספר מעשה שהיה עם רב, שרב משה שטרן, רב משה אהרון שטרן, זכרונו צדיק וברכה, משגיח של ישיבת קמניץ, הוא סיפר מעשה שהוא שמע מהרב יעקב קמיניצקי, שפעם אחד החפץ חיים נסע עם אחד הגדולים, בשביל איזה ועידה, לאיזה עיר, כדי לחזק, לעורר וכו'. כמובן שמצאו אכסניה מיוחדת שמתאימה לחפץ חיים, אצל איזה אלמנה צדיקה, שהייתה עירת שמיים מאוד, ושם קיבלו אותם. וכמובן, כאשר הגיעו החפץ חיים, ואותו גדול שליווה אותו, כיבדה אותם, והכינו לכבודו ארוחה דשנה וכו'. ואחרי ש... אכלו, נכנסה בעלת האכסניה ואמרה, מקווה שהכל בסדר ושהכל טעים. אז אותו גדול שליווה את החפץ חיים אמר, חבל, היה חסר מלח. לא היה מלח באוכל. החפץ חיים מיד תפס את ראשו, כל כך נהיה עצוב, בצורה כזאת חריפה הוא הגיב, אמר לו, חבל, חבל שבאתי איתך. כל מה שאנחנו נעשה פה, אין לזה שום ערך. בשביל שאתה מדבר לשון הרע, כזה לשון הרע, בשביל זה באתי איתך. אין לזה ערך לכל מה שנעשה. אמר לו, אותו גדול, מה, איזה לשון הרע? מה עשיתי? סך הכל אמרתי קצת מלח, היה טוב להוסיף. לא פגמתי. אמר לו, אתה לא מבין בכלל. אתה לא מבין מה ההשלכה של מעשיך. הרי מי בישל את זה? זה הייתה אלמנה שעובדת אצלה בשביל פרנסת בני ביתה. היא בשלטה אוכל. אתה יודע מה אמרת עכשיו? היא תכנס אליה, היא תתווכח איתה, והיא תצעק עליה למה לא שמת מלח. ומה היא תגיד לה? בטח ששמתי מלח. ואז היא תגיד לה, מה? הרבנים שקרנים? את לא מתביישת? וככה תכעס עליה, והיא תגיד לה לא וכן, ובקיצור תגיד לה, תפטר אותה מהעבודה. אתה יודע מה עשית במילה קטנה כזאת? אותו גדול אמר לחפץ חיים, אני לא יודע, אתה מאוד מדומיין שאתה חושב כל כך רחוק. אמר לו, בוא איתי למטבח וניכנס ונראה מה קורה. נכנסו למטבח ורואים באמת איך בעלת הבית מתווכחת עם האלמנה שעובדת אצלה. ובאמת, בדיוק כמו שהחפץ חיים דמיין כך היה. אמר לו, תלמד, מה זה מילה קטנה יכולה לגרום פירוד הלבבות ושנאת אחים? לכן התורה מקפידה כל כך על לשון הרע, ומזה אנחנו צריכים ללמוד מוריי ורבותיי, ולהסיק את המסקנה מהפרשה הנפלאה הזאת, ללמוד דווקא בתקופה הזאת של ספירת העומר, שלא נפטרו 24 אלף תלמידים, אלא באבון שלא כיבדו רק, לא שדיברו לשון הרע, כבר זה מראה על חוסר אחדות, קל וחומר בתקופתנו, שהלכו גדולי ישראל, ולא רק זה, אלא גם צעירים, אסונות כבדים, משפחה שלמה נשרפה, תקופה קשה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא צועק, דורש מאיתנו, תובע מאיתנו חשבון הנפש. לעניות דעתי, התקופה מדברת בעד עצמה, הפרשיות מדברות, הזמן מדבר שחובה על כל אחד ואחד, לשמור את פיו ולשונו, לטהר את עצמו, להרבות אהבה ואחווה, ועל ידי זה נזכה כולנו לראות בביאת גואל צדק, במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.